ます。
כן, שמעתי כבר את השעות שאתם מדברים פה, ספקולציה. נסיים באזור 7 ככה, כן. טוב.
שמעתם את מה אתם רוצים כבר, כן. כן, אותי יאיר, אולי אתה רוצה לבוא יותר מוקדם, רוצים לסיים יותר מוקדם, אחרי כן, אני הבנתי, זה אמרתי כבר. מה? טוב.
נראה איך אתם שתפו פעולה ו... אבל נראה אתכם, מצליחים, יש פה אגפים כאלה שמדברים, ככה אזורים כאלה, נראה מה האגפים האלה לא ידברו. אני איתכם, אני על זה, כמו שאומרים.
מה?
כן? התשע וחצי.
מה?
לא התשע. אז אנחנו נראה תוך כדי תנועה כמה אתם תשרדו ולפי זה לכם. טוב, יאללה, הנה אתם כבר מתחילים לנהל את הזה. 8:30 כבר, הנה, פה כל אחד שומע משהו אחר.
אנחנו בקורס שוק ההון ותקנות ניירות ערך, ובקורס הזה למדנו בשיעור הקודם את תקנות ניירות ערך, דוחות כספיים שנתיים, ואתם ממשיכים לדבר איתי ביחד, זה נחמד, אז זה לא משנה אם אני מדבר מונוטון, אני אמשיך לדבר, כי אם לא מקשיבים, אם נדבר את זה לא שם לב, עדיין ככה. מדברים מונוטון, אז לא שמים לב שמדברים אליכם. בכל אופן, השיעור הזה, כן, הכל אותו חוצץ. איפה היית שיעור שם? לא דיברת חוצצים. כבר שיעורים רבים לא היית.
בנפשי אני מתגעגע.
בנפשי אני יודע, אני יודע. אמרת לו שלום בחוץ, אנחנו חברים מהחלטה.
אני חושב שעסקאות בעלי עניין. מה? אם הגענו לעסקאות בעלי עניין.
סיימנו את התקנות.
39-40.
ששם זה נגמר. נגמר התקנות, דוחות כספיים שנתיים. עכשיו אנחנו בסוג תקנות אחר, אוקיי? שהכותרת של הנושא זה דיווחים לרשויות, שזה מחולק לדוח שוטף ודוח שנתי, שהדוח השוטף מורכב מדוח תקופתי, דוח מיידי ודוח ביניים, והדוח השנתי...
מה?
אני מדגיש, זה לא דוח כספי שנתי. אבל רואים את זה, נכון? זה פתוח. הכל אותו חצץ. הכל אותו חצץ 15. על הבן גימר דר. זהו, זה חצצים אחרים. הכל תחת סעיף 15. זה 15 ג' אם אני לא טועה. נכון? זה 15 ג'. שיעור שעבר זה היה 15 א' אם אני לא טועה. ב', אוקיי. נכון, הדיבידי של סבלו למה. נלמד בהמשך. אז... בואו נדבר על כל אחד, השיטה תהיה כזו, ונראה אם אתם מסוגלים לעמוד בשיטה. באף מקום לא הצלחתי. תמיד, תמיד יש את השאלה הזו. אני הולך להגיד לכם על כל סוג של דוח, מתי מדווחים, למי מדווחים, תקופת הדיווח וכו'. ובסוף נגיע לתוכן. מה אני מבקש? אל תשאלו את השאלה, מה שלא הצלחתי באף מקום, נראה אם נצליח אתכם. לא. מה יש בדוח הזה? אני מבטיח שאני הולך ללמד את התוכן של הדוח, כי בעבר ששעה לימדתי הפוך, לימדתי את התוכן של הדוח, אמרו רגע, אבל עם מי הם מגישים? מתי הם מגישים? באיזה צורה? אז זה לא משנה הסדר, אז הלכתי כבר בסדר מסוים. מה אני מבקש? לא לשאול מה?
בכלל, בכל דוח ודוח, אנחנו נלמד מה התוכן של כל דוח.
אני מתחיל, קודם כל, בחובת הדיווח. כלומר, השיטה היא כזו, אחד, חובת הדיווח, ואז אני מדבר על הדוח תקופתי מיידי ביניים, או שאני קורא לזה בשם כולל דוח שוטף, ואחר כך אני אומר על הדוח השנתי גם את חובת הדיווח לגביו. ככה אנחנו נעבוד על חובת דיווח, תפוצת הדיווח, למי מדווחים, איך מדווחים, הכל, פרוצדורות, ואחר כך תוכן, אוקיי? כאשר פוקוס מיוחד יהיה על דוחות ביניים, כי על זה שואלים כל מועד, על הדברים פה לא הרבה שואלים, אבל כששואלים צריך לדעת, זה כמובן. יש דברים מאוד מסיביים שמופיעים כל מהבחינות, דוחות ביניים, סקירת דוחות, אתם מכירים כבר, למדנו, נלמד עוד את הצד הפיננסי פה. ההיבט הפיננסי, מה שפחות אנו לומדים בפיננסי פה בדוחות ביניים, כמו דרישות גילוי, שפחות אתם שולטים בזה. למדתם בדוחות ביניים טיפול חשבוני, נכון?
לא.
יש 34 בכלל למדתם?
לא.
אוקיי, אז אני מקווה שתלמדו. בצד החשבונאי, הטיפול החשבונאי, אבל לי חשוב יהיה דוח הביאורים, ולכן אנחנו ניתן לכם את זה כאן. אם אתם לא אמרתם את זה, אני אשקול גם מה ללמד עכשיו, ולחכות לחלק שיהיה ללמד. כי תמיד מלמדים את זה בדוחות ביניים, בפיננס. אז חובת הדיווח. חובת הדיווח, קודם כל לגבי הדוח השוטף, חובת הדיווח חלה על חברות.
חובת הדיווח לגבי דוח שוטף?
כן, חובת דיווח, א', דוח שוטף, חלה על אותם חברות שחוק ניירות החל עליהן, כלומר, חברות שהן נסחרות, ציבוריות, וחברות שהן בתהליך הנפקה, אז נדרשים לדווח חלק מהדברים פה תוך כדי. מנגד הדוח השנתי חובת הדיווח היא על כל החברות הרשומות בישראל. זו חובת הדיווח. פרטי, ציבורי, כל מי שרשום, הכל. מועד ההגשה. מתי מגישים כל דוח ודוח מהדוחות הללו? מועד ההגשה, נתחיל בדוח התקופתי. עכשיו אני לא הולך על הכל כדוח שוטף, כי לכל אחד יש מועד ההגשה משלו. בניגוד למקודם, שחובת הדיווח על דוח שוטף תהיה לכולם, שהתקופתי מיידי ובעיניים. עכשיו, אני מדבר על כל אחד בנפרד. מה חובת הדיווח עכשיו, קודם כל, של הדוח התקופתי? נקבע בתקנות ניירות ערך. כשאנחנו על תקנות ניירות ערך בשיעור הזה, התקנות ניירות ערך הם, בסוגריים, דוחות תקופתיים מיידיים, התש"ל 1970, שאתם מכירים אותם מהדוחות הביניים, דוח הסקירה שדיברנו על זה הרבה, משם אתם מכירים. כל מה שאני מדבר על הדוח השוטף בא מהתקנות ניירות ערך האלו, ואנחנו נלמד את זה מפה, נלמד בשיעור הזה וגם בשיעור הבא מהתקנות האלה, עד שנגמור את כל התקנות, את כל הפרקים, יש שם כמה פרקים, יש שם פרק על דוח דירקטוריון שלא נלמד היום, נזכיר אותו, ונלמד את זה בשיעורים הבאים, בשני שיעורים הקרובים. אז מועד ההגשה, מועד ההגשה לדוח תקופתי הוא כזה, בכל שנה, כל שנה יוגש דוח תקופתי במועד המוקדם מבין השלושה הבאים: אחד, תוך שלושה חודשים מתום שנת החשבון של התאגיד; שתיים, 14 יום או יותר לפני התאריך שנקבע לכינוס האספה הכללית השנתית שבה יאושרו הדוחות הכספיים של החברה; ושלוש, תוך שלושה ימים מתאריך חתימת חוות דעתו של רואי החשבון על הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה. כלומר, לא, כן, סוף ציטוט. כלומר, מדובר פה בשני חסמים, אחד ושלוש, שהם החסמים האפקטיביים שזה שלושה חודשים או שלושה ימים. כלומר, אם אני ב-31.12.2010, 31.3.2011, זה שלושה חודשים, יש לנו שלושה חודשים. אמרתי, רגע, זה החסמים האפקטיביים, קודם כל 1-3 נדבר. ונניח פה, ה-28.2, חתימה על חוות הדעת. אז מה אומרים? ללכת לפי מה?
המוקדם.
כלומר, לפי מה אני אלך, לפי מה שרשום 1 ו-3, באיזה תאריך יוגש? מתי? המוקדם מבין שלושה חודשים, או שלושה ימים מיום חתימה. משמע, ל-3 2011, זה שלושה ימים. אז המוקדם מבין 31 לשלישי לבין השלישי לשלישי, זה מה שרשום שם. שלושה חודשים מתקופה אותם תקופת החשבון, או שלושה ימים מתאריך החתימה על חוות הדעת. משמע, נקודת ההגשה היא פה, אם החתימה תהיה ב-31 לשלישי, מתי צריך להגיש? ב-31 לשלישי, בדיוק, באותו יום. יפה. עכשיו, תרשמו הערה שהיום גם השלושה ימים פרקטית, היום את השלושה ימים פרקטית הורידו לאותו יום מקף, ראו הסבר בהקשר זה בדוח המיידי, סגרו סוגריים. כשנדבר על דוח המיידי, פעם היה הגשה מיידית, כל אחד היה מגיש מתי שרוצה. מה? באותו יום זה בשעות, בשעות. אם ה-19, אני עוד מעט אכתיב את זה, אמרתי שאני אגיע לדוח מיידי, אבל יהיה ממש כזה דבר. אם ה-19 נודע לנו כל הדברים האלו, עד שעה 1 זה מדווח. אם נודע לי אחרי שעה 10, אז מקסימום למחרת אני צריך לדווח.
חתמתי על החב"ד ב-28 לשני.
באותו יום תשלחי.
יש לו שם.
זה מה שאמרתי, פרקטית היום הורידו את זה כי הרשות הגדירה מה זה מיידי. האופי הישראלי מיידי אפשר לסמוך. כל אחד היה, אין בעיה תוך שבועיים, זה מיידי. אחד אמר תוך שבוע, אחד אמר תוך חודש, כל אחד אמר מיידי שלו. גמרנו.
כי זה שלושה ימים ומיידי זה הורידו.
לא, אז תקופתי גם את זה עכשיו הורידו פרקטית. אני הכתבתי לכם מה שכתוב בתקנות, אבל פרקטית הורידו גם את התקופתי. לכמו המיידי, כי שם הגדיר, הוא אמר בוא, מה ההבדל? גמרת, יש דיווח? גמר, מה אתה מחכה? יש חוות דעת, חתום. חכה שלושה ימים, סתם? לא. תדווח. לגבי המרכיב השני, תרשמו שפרקטית, המרכיב השני, שהכתבתי לכם, פרקטית, הוא לא... 14 יום כאילו ששאלת, נכון? פרקטית לא משפיע על... שני החסמים הללו, בעבר הוא היה רלוונטי, כי בחסם הזה צריך לחכות לאספה הכללית, ואז לקחת 14 יום אחורה. ומתי זה אספה כללית? שנים. זה יכול להיות תוך 6 חודשים. עד 9 חודשים בהתאם לתקנון. יש זמן. איפה מאשרים? מה תהליך האישור הרי? ההנהלה מאשרת, הדירקטוריון מאשר. סגרנו פה, חתנו חוות דעת. צריך להיפרסם. לא מחכו עד האספה הכללית. פעם, היו זמנים, זה לא צריך לשאול. למה האסיף הזה? כי בתוך הדוח תקופתי היו כל מיני מרכיבים שפורסמו בנפרד. אז חלק אמרו, טוב, אפשר לחכות לאספה הכללית, חלק לעכשיו. אז לכן היה את החסם הזה שאפשר גם לחכות, אבל שורה התחתונה? היום לא רלוונטי, אז אני אומר, אתם תכתבו את זה, אם ישאלו, שאלו פעם אחת, פעמיים על ההגדרה של דוח תקופתי והזמנים של ההגשה, אז צריך את המונחים האלה להכיר את ההגדרה, אבל לדעת שאפקטיבית, אם במקרה תצטרכו לרשום אפקטיבית, מה זה אומר, או להסביר, אז תסבירו מה שהסברתי, שהמוקדם מבין שני אלה, שהשלישי, כלומר, סעיף 2 שכתבתי, פחות אפקטיבי, ברור? אז זה מועד ההגשה של דוח תקופתי. דוח ביניים, דוח כספי לתקופות ביניים, יוגש תוך חודשיים. תוך חודשיים מיום הדוח. זה אומר את הרבעון הראשון מתי יוגש? תוך חודשיים, זה אומר מתי? עד ה-31 במאי. תרשמו, כלומר את הרבעון הראשון מותר להגיש עד ה-31 במאי. הרבעון השני, את ה-30 לשישי עד מתי? עד ה-31 לאוגוסט. הרבעון השלישי? ראשון לנובמבר? 30 בנובמבר. כן, 31, כן? יודעים את השיטה הזאת. מה? אי אפשר לשאול את זמן פה בזה, כי ככה לא מדווחים מה לעשות ברשות. זה יבלבל את כולם בסוף. הריבון השני עד ה-31 לאוגוסט, הריבון השלישי עד ה-30 בנובמבר. הריבון הרביעי, עד מתי? אין ריבון רביעי. אין רביעון רביעי, זה כבר השנתי. את ה-31 בדצמבר נגיש עד ה-31 לשלישי, מה שמקובל בחברות ציבוריות רגילות. הרבעון הרביעי אנחנו נראה אותו, איפה? פה, בתוך תקופתי, רק רווח והפסד שלו. שנדבר שם, פנימה נראה שם גם רבעון רביעי, אבל אין דוח כספי רבעוני לרבעון הרביעי. אין כזה דבר שעורך חשבון סוקר, בסדר? כשיצאה הגדרה של רשום ניירות ערך לרבעון הרביעי, כל רואי חשבון התלהבו, ראו דולרים בעיניים, ראו עוד רבעון יש, עוד ישר כסף, ישר הוציאה רשום ניירות ערך, העברה, רואי החשבון, שימו לב, אין צורך לזכור את הרבעון הרביעי בגין המרכיב של דוח רווח והפסד שאנחנו מדברים עליו, למען הסר ספק. אז אין רבעון רביעי מלא, יש רבעון רביעי התייחסות אליו. איפה? נראה בהמשך. המרכיב הבא, דוח מיידי. דוח מיידי, שוב פעם, חובת מועד ההגשה. מועד ההגשה, וזה מתחבר לזמנים שהתחלתי להגיד לכם מקודם, מוגדר על ידי הרשות והתקנות הללו, כל הזמן נדבר על תקנות, דוחות תקופתיים ומיידיים, בסדר? מוגדר שהמועד להגשת דוח מיידי הוא 1. משנודע לתאגיד לראשונה עד השעה 10 בבוקר ביום מסחר כלשהו נדרש לדווח עד השעה 1 באותו יום. 3 שעות. 2. משנודע לתאגיד לאחר השעה 10, כלומר במועד שהוא שונה עד השעה 10, יש לפרסם זאת עד השעה 10 ביום המסחר שלמחרת. יום המסחר שלמחרת, אם אני נודע לי בשעה 10 ביום חמישי, אחרי השעה 10, אז יהיה עד יום ראשון. יום ראשון אפשר מסחר. כן, לדולר אולי אתה מתכוון, כן. יש מסחר, אנחנו מדברים במסחר בבורסה, בסדר? מה? אז זה לא יום מסחר? מה שיש יום מסחר? אין ימי מסחר, זז קדימה.
ביום חמישי אתה יכול לקפוץ
4 ימים
להמתין?
מה לעשות אם יש חגים? נבולים. ימתינו, אין בעיה. יש תכנונים כאלה, מתי לפעמים פרסם, אתה רוצה שלא יראו את זה, שמים את זה לפעמים ביום חמישי, פרסום בערב, העיתונים כבר לא רשמים יום שישי, יום ראשון כבר עבר, וקדימה. אז יש גם תכנונים כאלה עם המצב קשה. המצב לא קשה, רוצים לפרסם דווקא בימים שכולם רואים, במהלך השבוע וכו'. דוח שנתי, מועד ההגשה. מועד ההגשה, מתי מועד ההגשה של דוח שנתי?
31.
עכשיו אני מראה לכם מה שכתבתי בגדול. מה כתבתי בגדול? אל תטעו בבחינה. אין לפה צחוקים וזה, סבבה. אבל בבחינה, כששואלים על הדוח שנתי, אנשים מתלהבים. זה מאזן, רווח והפסד, דוח על השני, דוח תזרים. ישר מריצים, מסבירים, מרחיבים, אומרים את מועד ההגשה, אבל זה לא דוח כספי שנתי. הדגשתי במיוחד לפני שניכנס ונתבלבל.
למה לא שנתי?
מה?
למה לבלבל?
דוח שנתי לרשויות.
גם זה דוח כספי שנתי, הוא הולך לרשויות. די, אמרתי שהדוח כספי הזה ילך לרשויות, אבל מה זה נראה? איך הוא עובד? הוא נמצא וחולה. מה? לא, זה לא שביקורת, זה שכל מה שאנחנו מדברים, זה החברה צריכה לדווח. אנחנו כרואי חשבון לא קשורים פה עכשיו. מדי פעם אולי נבקר דברים פה, נשתמש בזה, אנחנו ממש לא מכינים את זה. כי זה לא קשור אלינו. החברה מכינה את הדוח הזה.
הוא אמר
לא משנה. אני ממשיך ש... אמרתי שלא זה. שמתם לב שלא התאפקתם? אמרתי מראש שבינתיים אף פעם, אף מקום בארץ לא הצלחתי לעבור את השלב שעדיין שואלים, אבל מה זה? אבל מה יהיה לזה? על מה אתה מדבר? אמרתי מראש, חשבתי ש... כל פעם אני אומר, אולי אני מספר את הסיפורים האלה, אבל אף פעם לא יצליח. אז תגידו, לא, לא יכול להיות, הנה עובדה הצלחנו. פעם אחת בכל ההיסטוריה לא מצליח. שלא תתאפקו. שתנו להתאפק עוד, בסדר? הלאה. אז לא הצלחנו בניסוי, נמשיך הלאה, מה לעשות? דוח שנתי יוגש לפחות אחת לשנה ליום ה-14 שלאחר האספה הכללית שמן המניין הראשונה או היחידה שבאותה שנה, בסוגריים, להלן יום הדוח, תראו סוגריים, נקודה, הדוח יושלם תוך 14 יום לאחר יום הדוח.
כלומר, מה זה אומר? מבחינת זמנים.
כלומר, זה יוצא 28 יום לאחר האספה הכללית. אז איך זה הולך? יש לנו פה אספה כללית ראשונה, שמן המניין וכו'. תוך כמה זמן? ופה אין תאריך מוגדר, זה לא קלנדרי, זה לא תאריכים מדויקים, זה לא 31 לשלישי, מתי שיוצא אני מרוצה. יצא פה נניח בראשון לרביעי 2010. סופרים 14 יום אחרי זה, מה מקבלים?
15.
את יום הדוח, שזה 15 לרביעי 2010. ואז סופרים עוד 14 יום, ואז זה בסך הכל 28, ואז זה יום ההגשה, כלומר זה המקסימום עד לפה, 29 לרביעי. עכשיו ב-29 לרביעי אנחנו למעשה צריכים להגיש סופית את הדוח. מה זה אומר כל הסיפור הזה? בשביל מה עשינו את כל התאריך הזה? צריכים לקבוע את יום הדוח. מה זה יום הדוח? זה כאילו תחשבו חתך. כמו שיש יום מאזן, היה צריך לקבוע באיזושהי צורה יום המאזן במרכאות. יום שבו יוגש הדוח השנתי. היום הזה הוא החתך שעד אליו המידע יגיע. כי עוד מעט נדבר על תקופת ההגשה, אתם תראו שזה מיום דוח אחד ועד יום דוח שני, כמו מיום מאזן אחד ועד יום מאזן שני, יהיה פה את המידע שיש לדווח בתקופה. ברור מה זה יום דוח?
כן.
אוקיי.
רגע, זה מהתקנות
אתם? מה?
זה מהתקנות אתם?
שאלה טובה. פה כל החלק הזה של הדוח השוטף מהתקנות, פה זה מחוק החברות. כל מה שאני מדבר על דוח שנתי זה מחוק החברות, בסדר? כי שימו לעצמכם שכל מה שאני מדבר הדוח שנתי זה מחוק החברות, אז אני נגיד לשוט פעם, ובדוח השוטף מהתקנות, בסדר? יפה. עכשיו בואו נדבר על תקופת הדיווח. מהי תקופת הדיווח? תקופת הדיווח, סעיף השלישי, נכון? אנחנו?
כן.
תקופת הדיווח, נתחיל עוד פעם בדוח התקופתי. הדוח התקופתי מבחינת תקופת הדיווח, כלומר על מה מדווחים, זה קלנדרי. ראשון לא ראשון, עד 31 לדצמבר, זה מה שתרשמו. הדוח התקופתי. אני אקח את תקופת הדיווח. בתוך תקופת הדיווח אני התחלתי עם הדוח תקופתי, אמרתי הדוח תקופתי יוגש לתקופה של שנה, ראשון לראשון 2010 עד 31 לדצמבר 2010. תקופת הדיווח של דוח ביניים תרשמו ראו הרחבה בהמשך על עקרונות לעריכת דוחות ביניים. זה נלמד בהמשך. שם אני אתן דגש מיוחד על זה, עם קצת דרשות גילוי, עם קצת על תקופת הדיווח, כי פה אני צריך לדבר איתכם על מספרי השוואה. בשבוע שעבר, אם אתם זוכרים, נשאר, לימדתי את השנתי. עכשיו מדברים פה על רבעוני. דיברתי בשנתי את מספרי השוואה, היום ננסה להגיע לנושא של מספרי השוואה בדוח הביניים. דוח מיידי, מה תקופת הדיווח? אין, זה מיידי, מה שיוצא. עכשיו מדווחים. אין תקופת דיווח לדוח מיידי, כי דוח מיידי מתייחס להחלטה או לאירוע. אוקיי, משהו קרה, נדווח. לא מחכים לזה תקופה מסוימת. דוח שנתי, מה תקופת הדיווח שלו? שנה אומרים לי פה, זה מראה שעוד פעם התבלבלתם, זה לא דוח כספי שנתי.
עד 14
יום אחרי. עד
השיחה הבאה. כלומר, מיום דוח אחד,
עד
יום דוח הבא, תרשמו קודם כל זה מיום דוח אחד.
דוח שנתי, תרשמו. זה מיום דוח אחד, ועד יום דוח הבא, ושלא יעלה על 15 חודש. כלומר, אפשר מה-15 לרביעי לדווח עד ה-15 לרביעי, או 15 לחמישי, או 15 לשישי, ומקסימום 15 לשביעי. זה המקסימום. אבל מה אמרנו? מקודם אמרנו שהדוח השנתי צריך להיות לפחות אחת לשנה. אז צריך תמיד לוודא שלא קופצים 15-15 ופתאום דילגנו על שנה בטעות על איזשהו דיווח. מה זה אומר? נניח ב-15 לרביעי השנה דיווחנו, ב-15 לשביעי, שנה אחרי זה, בהנחה שהתקיימה אספה באותו, ב-15 לשביעי, לא ב-15 לשביעי, התקיימה בראשון לשביעי, ואז יום הדוח היה 15 לשביעי, אוקיי? אז למעשה, יש ב-15 חודש, זה בסדר, אין בעיה. דיווחתי בשנת 2010, שנה אחרי זה ב-15 לשביעי 2011, גם בסדר, בינתיים. עכשיו אם אני כל פעם אעשה 15 חודש, אני עלול לדלג פתאום שנה, נכון? הבא אחריו, ה-15 חודש אחרי זה, יגיע עד ה-15 לשמינית, שהיא הסירי, נכון? ושנה אחרי זה הוא כבר יגיע לינואר, הוא ידלג בטעות שנה. אז אומרים לא, אז מה יקרה? השנה אחרי זה שכבר נגיע, יכול להיות דוח שיהיה 11 חודש, 10 חודשים. אז אם אני מסתכל, אם מסובבים את המספרים, אתם תראו שאתם תגיעו, תחשיב שתעשו נגיד בבית.
למה? לא
הבנתי
את הבעיה
שאתה אומר. אני פעם בשנה צריך לדווח.
יפה.
15 לרביעי דיווחתי.
נכון.
שנה אחרי זה ב-15 לשביעי אני מדווח.
בשנה אחרי זה 15
לינואר.
עוד שנה.
אתה כבר דלקת פעמיים. 15 לינואר, כלומר דילגת ב-15 חודש מעל שנה מסוימת. אבל אמרתי כל שנה צריך לדווח משהו.
דילגתי השנה.
כן, אבל הייתי ישר לינואר, אמרת, יאללה בוא נלך לינואר. אמרתי לך, חכה, את השנה. לא שנה, 15 לרביעי, אני מדווח מתי שיוצא יום הדוח הבא. מתי הוא יוצא?
14.
תלוי מתי האספה הכללית, אני לא יודע. אז אני אמרתי, נניח האספה הכללית יצאה בראשון לרביעי 2011. הראשון לשביעי 2011. אתה סופר עוד 14 יום? יצא לך 15 לשביעי? זה בסדר, יצא לי דוח בשנת 2010, אפשר להוציא דוח בשנת 2011, והוא ל-15 חודש, זה בסדר, דוח של 15 חודש. אבל אתה יכול גם לדווח, לא על ה-15, יכול להיות שיעשה עד הראשון לשלישי, אז זה דוח על 11 חודש, גם בסדר. אני אומר, בכל מקרה הטווחים הם מקסימום 15 חודש, ומניסיון העבר תסתרו, אתם תגיעו לאזור של מינימום 9 חודשים. למה דוח יכול להיות 9 חודשים, 10 חודשים, 12 חודש, 15 חודש. תלוי מה יצא. אין הגדרה. אין קופץ פעמיים, אז צריך לדווח לפני זה. לדאוג שתהיה אספה כללית לפני זה, אי אפשר לחכות לאספה ההיא. צריך לעשות משהו.
ואם לא הייתה אספה, זה חייב לדווח עד סוף השנה, 15?
כן, מה השאלה?
לא, עסק עונתי
למשל,
הוא רוצה
לדבר בתחילת השנה? זה כבר, מתי שהוא רוצה, אין בעיה, זה לא קשור לעונתיות, זה קשור מתי עשית אספה. אין פה אמירה לעונתיות, לציבוריות, פשוט תדווח אחת לשנה ולא יותר מ-15 חודש, אלה הכללים. יוצא המספרים האלה שאמרתי לכם, עד 9 חודשים מינימום, 15 חודשים מקסימום וכו'.
טוב, יום הדוח זה היום כאילו של החלטה.
מיום הדוח הזה ועד יום הדוח הבא המידע נדרש, לא צריך אחרי הדוח, המאזן כאילו, לא צריך, ככה נאמר.
לא, כאילו יום ההגשה,
לא יום ההגשה, יום הדוח, מבחינת המידע זה מיום דוח אחד ליום דוח אחר, זה לא מיום הגשה ליום הגשה, זה מבחינת המידע. מבחינת הגשה אמרנו מתי?
זה לא 15 חודש גם, מיום הדוח.
מה לעשות, יום דוח עד יום דוח, 15 חודש, דיווח, מידע על 15 חודש. לא מידע על שנה.
לא מעניין
את הרואה חשבון. מה? בטח מעניין, למה אנחנו...
זה לא אותו חדפות שהחברה מגישה אותם.
ואנחנו לא מסתכלים. לא. לא לומדים את זה.
לומדים את זה כן, אני חושב שזה בפרקטיקה.
בפרקטיקה אנחנו קוראים דיווחים לרשויות. אתה לומד את כל הדוח תקופתי מיידי בעיניים, כל המידע שעולה...
הרואה חשבון המבקר.
למה אתה מבקר? הוא מקבל את המידע, הוא אוסף מידע מפה. הוא לא מבקר את זה, הוא לא סוקר. מה האחריות שלנו? נלמד בשיעור הבא, יש לנו תקן 75 שעוסק בנושא, כי צריך ללמוד עוד כמה דיווחים,
כמו דוח דירקטוריון שנמצא פה בתוך התקופתי, נלמד את זה, ואז נלמד את התקן לאחריות שלנו. בינתיים כל השיעור אני מדבר מהצד של ההנהלה. בסדר? ברור? קפוצת הדוח, ניר, כן. של השנה, פעם בשנה צריך להוציא דוח. נקודה. אז בראשון לראשון. נכון?
אמרת...
יוצא בראשון לראשון?
שביעי 11, אתה יכול, ואז אחר כך,
כאילו, נוצר 9 חודשים. אני יכול גם, לא בעולם, ב-15 לראשון כבר לדווח, אם אני רוצה. מתי? בתנאי שהאספה הייתה בראשון לראשון 2011. אז עברו רק 9 חודשים, נכון? נהיה ראשון לראשון, ראשון להביא, 9 חודשים. אפשר? כל עוד. השנה דיווחתי, שנה הבאה. עכשיו עשיתי בראשון הראשון, לא יכול באותה שנה. אני צריך לעבור לדלג לפחות 12 חודש. אני לא יכול באותה שנה לדווח פעמיים. נתתי דוגמה של 15 חודש, זה עוד יותר קיצוני, קדימה.
אז זה לא
משנה
כמה
סיבות
שלך,
זה הספר
הראשונה?
הראשונה, באותה שנה, כן. מי הספר הבא? הספר
השנייה.
אתה יכול לדווח פעמיים באותה
שנה?
מה לעשות, אני אומר את זה פעם שלישית. כל שנה פעמה. מספיק. די. הלאה, תפוצת הדוח. ארבע, תפוצת הדוח. תפוצת הדוח. נתחיל בדוח השוטף. יש לדווח לרשות לניירות ערך, לבורסה לניירות ערך ולרשם החברות. רשות ניירות ערך זה אמונה על גילוי נאות, דיברנו בשיעור שעבר, גם שאלת את השאלה הזאת. ובבורסה, הקש אתה עקבי, זה מה שחשוב, קורא נקביות רואה חשבון, זה הכי טוב. והבורסה ניירות ערך זה המסחר עצמו, זה ביצוע המסחר, בפועל סוחרים בניירות ערך, זה התהליך של ביצוע הפעולות. רשות ניירות ערך אמונה רק על הגילוי, גילוי הנאות, זה מה שעשיתי שיעור שלם עם הגילוי נאות בשיעור שעבר שהיית בו. והדבר השלישי שצריך לדווח זה לרשם החברות. אז מה אמרתי? לרשות, לבורסה ולרשם החברות. לעומת זאת, שנייה, לעומת זאת, הדוח השנתי מדווח רק לרשם החברות. הדוח השנתי לעומת זאת מדווח רק לרשם החברות, כי זה שוב פעם לפי חוק החברות, חוק החברות עובד רשם החברות בלבד. גם לציבוריות, גם לפרטיות, דוח שנתי ידווח לרשם החברות בלבד. מה רצית לשאול?
למס הכנסה.
מה? אנחנו פה לא דוח למס הכנסה. אוקיי? אין פה דוח למס הכנסה. אין פה דוח לבנקים, כמו ששאלת. אם רוצים, הם מקבלים את זה. יש בבורסה, יש הכל. כנס למגנה, כנס לאתר של המאיה. תקבל את הנתונים האלה. הבנקים, המידע חשוף להם. הם לא צריכים לקבל. בעבר... היו מדפיסים עותקים ממש קשיחים, ואז היו נותנים לבנקים את הדוחות האלה. היום, בואו תכנסו, התפוצה היא שם. כל הציבור, פעם היו נותנים לחברי בורסה, לבנקים, להרבה אחרים, כדי שיקבלו את המידע. היום אומרים, יש איזה באתר. למה לחרוט עצים סתם? בסדר? ברור? שאלות על התפוצת הדוח?
כן, בחברות פרטיות, יש את הדוחות שיצאו לסט של הדוחות האלה?
לא, כי כמו שאמרנו, התחולה, על מי זה חל, חובת הדיווח, אמרנו שזה חל רק על חברות, שחוק יהיה עוד חל עליה. זה רשת המשפט הראשון שהכתבתי על השיעור. בסדר? כן.
דוח שנתי רשמת לגבי כל חברה חובת דיווח.
נכון.
אבל זה קשור לאמת של זה שחברה פרטית צריכה להגיש רק את הדף עם הפרטים.
מתחבר, כן. מתחמם. כן. זה בא...
חלק יותר קטן מהציבור.
נכון. לא, לרשם החברות דווקא היא מגישה יותר מאשר החברה הציבורית. למה? כי בציבורית יש כל כך הרבה מידע שלמי מופץ? גם לרשם החברות. אז תראי שפה המידע מאוד מצומצם לרשם החברות מציבורית, ופרטית יש יותר במידע. כל עוד מתירי את זה למה. שאחרי שתבין את התוכן, שוב פעם קשה לכם בלי התוכן, אבל שתבין את התוכן, אז תביני למה אני אומר שזה עוד פחות. זה נשמע ציבורית צריך להיות יותר. אבל, אוקיי. עכשיו תוכן, תוכן הדוחות. חמש,
עכשיו, אני נותן לכם רשימות על תוכן הדוחות. נעבור דוח דוח
ונראה את ההתייחסות שלו. נתחיל בדוח תקופתי. נתחיל בדוח תקופתי, תוכן הדוח. אז ככה, ישנם ארבעה נושאים גדולים. כן, בדוח תקופתי, כן, ישנם ארבעה נושאים גדולים, ו אחד שהוא גדול אבל מורכב מהרבה תתי סעיפים. למה אני מדגיש את זה מראש? כי ארבעה סעיפים הראשונים ממש צריך לזכור אותם טוב לבחינה, ו אנחנו נחלק את זה, אני אשים לכם את זה פה בצורה הבאה. איך זה נראה פה?
זה חלק
חמישי. אז צריכים לדעת ארבע, ומתוך החמישי לדעת כמה נקודות. אנחנו נעבור אחד אחד ותראו. אחד, דוחות כספיים, דוחות כספיים שנתיים מבוקרים על פי, בסוגריים, על פי מה שלמדנו בשיעור קודם, תקנות ניירות ערך. דוחות כספיים שנתיים התשע"ט תש"ע 2010. שתיים, דוח הדירקטוריון. דוח הדירקטוריון כפי שנלמד בשיעור הבא. את התקנות הראשונות, הדוח השנתי, למדנו שיעור קודם, זה IFRS פלוס תקנות ניירות ערך, למדנו שיעור קודם. דוח הדירקטוריון שנמצא תחת הדוח תקופתי, נלמד בשיעור הבא, נגיד מה הוא כולל, לא נדבר עכשיו. על הראשון כבר דיברנו, יש לנו את ההרכב, על זה עוד לא דיברנו, יהיה לנו את ההרכב בהמשך. מרכיב נוסף זה שלוש, כן? תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים. כאשר יש לתת את כל ארבעת הדוחות הרבעוניים רק לגבי רווח והפסד. מה זה אומר? רבעון ראשון, שני, שלישי, רביעי, עם מה? רק עם הרווח והפסד. בשביל מה צריכים את הרווח והפסד? מה זה טוב? כי ברגע ששמים את הרווח והפסד, אז למעשה רואים את הרבעון הרביעי, איזה הפרשות שמו שם. כי מה קורה? רבעון שלישי סיימנו, פתאום עוברים לשנתי. השנתי פתאום לוקח את כל השנה. רבעון ראשון, שני, שלישי, ופתאום כל השנה. ואז מה קורה? אפשר לשים שם חופשי, הפרשות, וכל הג'יפה לדחוף שם. זה מה שעושים חברות, עשו. עד שיצא פתאום רבעון רביעי. אבל מה אמרו? לא את כל הדוחות צריכים, רק את הרווח והפסד הרבעוני, גם תמצית. אפשר לתת כמה סעיפים עיקריים, זה גם בסדר. לא צריכים את כל הדוח. רובם מפרסים את כל הדוח וזהו. ברור מה זה התמצית דוחות הרבעוניים? מרכיב הבא נקרא תיאור עסקי התאגיד. תיאור עסקי התאגיד, שזה מה שנקרא ברנע, שבסלנג, בפרקטיקה
שאומרים לכם תביאו את הברנע, אתם לא תביאו את פרופסור אמיר ברנע, אוקיי? אלא להביא את הפרק תיאור עסקי התאגיד. זה הפרק הכי משמעותי בדוח תקופתי, זה הפרק הכי משמעותי בתשקיפים, שנלמד מה יש בתוכו, נדבר עוד מעט. אבל יש פה פרק גדול, איזה 30-40 סעיפים, שאת צריכים לבוא ולנתח את החברה לאלה ולאלה. זה פרק שהוא נמצא כל הזמן חי ונושם, שבעבר תרשמו, בעבר הוא היה רק בתשקיפים. עכשיו הוא לא בתשקיפים. עכשיו הוא לא בתשקיפים. עכשיו הוא לא רק בתשקיפים. הוא כל הזמן חי. יש תשקיף? בסדר, אני יודע, פרק. במילא פרסמנו אותו לפני, נפרסם אחרי. מה המשמעות? זה מראה, זה נותן כאילו תשקיף חי ונושם כל הזמן. כי פעם היו מפרסמים פעם אחת תשקיף נגיד, אז היו נותנים פרטים על החברה, ואחר כך יודעים לצאת פרטים בתוך תקופתי, לא הרבה. היום, כל הזמן, התשקיף כאילו חי ונושם כל הזמן, ומדווחים כל הזמן על החברה לרמת המוצר הבודד. מה יש שם? נדבר בנפרד. או היום או במסגרת
ה... זה הנושא שבנוי מהעובר
החברה? כן. לא, 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 זה לא הנושא החמישי שגם הוא מורכב הרבה. גם זה נושא שמורכב מהרבה רכיבים, שתרשמו עם הנושא הזה, אני צריך לדעת 5-7 דברים מתוך הרשימה שאני אכתיב בהמשך. אז זה לא החמישי. החמישי זה הרשימה הזו שעכשיו אני הולך להכתיב אותה כבר, שנקרא מידע נוסף. אז מה עד עכשיו אמרנו? יש לנו דוח כספי, יש לנו דוח דירקטוריון, נלמד בהמשך, יש לנו את התמצית דוחות רווחי סדר גוני, יש לנו תיאור עסקי התאגיד שעוד לא למדנו ונראה היום נוכל לתת את הרשימה הזו, ויש לנו חמישי מידע נוסף. מידע נוסף, עכשיו אני מכניס לכם רשימה, מכתיב לכם רשימה של מידע נוסף. המילים מידע נוסף זה מילים שלי, זה לא כתוב שם ככה. אתם צריכים לעבור, למעשה אם מסתכלים על התקנות, זה פשוט ממשיך, זה 5, 6, 7, 8, אני קראתי את זה 5, בתוך 5 יהיה לבית ג' ד', למה? כדי שאתם מהחמישה, מסעיף 5 הזה, תקראו 5, 6, 7 גג, שיהיה לכם מידע. למה? אם שאלו אתכם מה התוכן של הדוח התקופתי, תוכלו להגיד, אתם חייבים להגיד את ארבעת האלה קודם כל, שימו לשולחן, ומתוך זה לקחת, אמרתי, סלוט 5 מתוך מה שאני מכתיב לכם, מה שיזרום מכם, מה שיתאים לכם, מה שתזכרו יותר טוב מהרשימה שאני אתן, כל אחד זוכר משהו אחר בדרך כלל. ובעסקי התאגיד גם אתן לכם רשימה ששם גם צריך לזכור 5, 6, 7 גג, כדי להראות שאתם מבינים את הנושאים החשובים, ובכל נושא חשוב יש לכם עוד כמה נתונים נוספים. מהמקום הזה אתם צריכים לדעת, ברור? 5, 5, לא יודע,
אם יש לי מידע שהוא חשוב לנו, שמשקיעים בחברה לנו,
כן.
שמה לכל התנומה לי, בטבע,
אבל לא נכנס לתיאור עסקי התאגיד עוד כלום, אתה מבין, אם חסר מידע שיפרסמו. אם אתה שואל, אם חסר, מה התשובה תמיד תגיד? פרסם. אז זה לא בסדר. אם יש מידע חסר, אז זה לא בסדר. איפה שיודעים? אז אתה לא מכיר, אתה תיאור עסקי התאגיד. תיאור עסקי התאגיד, יש דרישה. לא רק רווחיות כוללת, רווחיות פר מוצר, פר שירות, פר נושא. זה מה שיש שם. ומדווחים. לא יודע, תראה לי חברה אחת שלא מדווחת. ספר לה, רשות נראות. רק תראה לי אחד כזו. אין כזה, אני לא חושב שיש כזו. לא מאמין שיש כזו. אחרי תיאור עסקי התאגיד, לא מאמין שיש כזו.
שלא מדווחת עד לרמת השירותים והמוצרים שלה.
על השטחים, על הזה.
הכל, גיאוגרפי, מוצרי, הכל יש. בכל החתכים. אין חברה כזו. אולי לפני 4-5 שנים, נכון, היו כאלה. לא עכשיו. אם יש, תגיד לי, נדאג לזה. נדאג לעניינים. בואו נדבר על המידע הנוסף. איזה דברים מיוחדים יש במידע הנוסף? במידע הנוסף, יש את הדברים הבאים. אחד, שימוש בתמורת ניירות ערך. תמורת ניירות הערך. כלומר, יש לדווח מה עשינו בכסף שאמרנו שנעשה כשמנפיקים חברה מסוימת. קיבלנו כסף, אמרנו אנחנו נשקיע ככה וככה ונוריד הלוואות ככה וככה.
ניירות ערך זה כולל
אגח. ניירות ערך מהגדרה כולל אגח. ניירות ערך, לא אמרתי מניות. כל הנפקה. אז יש שימוש בתמורת ניירות ערך, צריך לספר מה עשינו, דברים טובים, דברים רעים, הכל.
שהנפקנו את החברה
שלנו? זהו, שהנפקנו את החברה, אמרנו, יש כסף, מדווחים מה עושים איתו, ואז עכשיו בדוח תקופתי אני בודק כל הזמן מה אני עושה עם הכסף. כמו שהבטחתי, או כמו שלא הבטחתי, או כמו שעשיתי מעבר, או יונמת, פשוט דוח מצב, הכסף. כל הנפקה. שימוש בכל כסף שהתקבל ניירות ערך. הנפקה פרטית, הנפקה ציבורית, לא משנה איזה, שהיה בדרך. נקודה נוספת, אני לא אומר 1, 2, 3, 4, זה מבחינתי א', ב', ג', הכל תחת סעיף 5, בסדר? אל תגידו בבחינה מידע נוסף, אתם פשוט תיקחו מתוכם עוד כמה ותמשיכו את הרשימה. אז המידע הנוסף זה כאילו המשך רשימה, מבחינתי. אין מונח מידע נוסף, תגידו המידע הנוסף, לא יבינו אתכם, בסדר? אני רק נותן זה כחבילה שממנה תיקחו כמה. שזה אני הגדתי זה בחבילה. בתקנות זה בנוי בצורה כזו, אני מסכם לכם קרוב ל-100 עמודים בקצרה, אבל תבינו, כל מילה שאני אומר, כל משפט שאני אומר, זה טבלה כזו. תראו את כל זה, זה משפט. שכל מילה פה רשום, הרכבים, סוג המניה, מספר מניה, הכל. אין סיכוי שתזכרו. אגב, מי שרוצה לא נעצור שור בדישו, כל החומר, אני יכול להפנות אתכם לחומרים המלאים, תעשו תקנות, הרמה, בסדר? מי שרוצה ללמוד את הטבלות בעל פה. לא ממליץ, עד שזה מופיע תוך תקופתי, ושואלים משהו, אז זה בקצרה, כמה שורות. אם יהיה דרישה על כל הזה, כל השוק נופל. אף אחד לא לומד בעל פה טבלאות כאלו, שהן לא שכיחות בכלל, בסדר? אז זה שיווקתי למה לא. כמובן, תרגישו חופשי, באמת, ללמוד בעל פה, הכל. כולל את ההערות שוליים, בבקשה גם.
אני חייב להגיד שפרט כאילו סיטת נסה או גם שפרט
נסה? גם זה אני פרט, אמרתי אחרי זה.
לא, נגיד, מידע נסף אמרת שלא קיים כזה, אתה ממשיך 5, 6, 7.
פה? כן. גם פה יש הרבה את התסיפים של זה. כן, נכון. פה זה תחת הדבר הזה, זה חד משמעית, כן, אבל לא הגעתי לזה, אני הגיע לזה אמרתי. הלאה, במידע הנוסף, עכשיו אני מקריא רשימה. ושתדל לא להרחיב יותר מדי, כי כל מילה אפשר באמת ליהנות ולספר לכם, ויש לכם זמן, כן? רשימת, הבנתי אתכם, זמן חופשי אבל עד שפע. רשימת השקעות בחברות בנות ובחברות קשורות. ממש רשימה של כל אחד ואחד. מה זה הרשימה, מה זה ההשקעות של כל אחד, פרטים, היקפי השקעות ועוד. מרכיב נוסף, שינויים בהשקעות. מקודם זה היה רשימה של השקעות, עכשיו זה שינויים בהשקעות בחברות בנות, חברות קשורות. סעיף נוסף זה הכנסות.
קשורות זה חברות
גם מגדרה צד קשור, דיברנו על זה בעבר, שורות זה צד קשור. הכנסות, אז איזה הכנסות? הכנסות של חברות בת וחברות קשורות והכנסות התאגיד מהן. מה זה אומר? את זה אין לנו נתונים בדוח כספי. למה צריך הכנסות? מה מבקשים מאיתנו? כאילו כל חברה בת שהיא מאוחדת בפנים, לא רואים אותה. רואים כל אחד בנפרד סימו. ועכשיו נראה, נגיד 100 שקל הכנסה שכתוב בדוח כספי של חברה בת 100 שקל. עכשיו אני רוצה לראות את 100 שקל האלה, כמה הם תרמו למאוחד. אז צריך לרשום הכנסות התאגיד. המאוחד מהם 20. למה 80 זה? מה? בתוך הבית. ביטולים צריך לעשות. במאוחד מבטלים את ה-80, למה הכל נמכר לחברה האם? אז למעשה, מראים גם את הסולו של כל חברה בת, שלא רואים באף דוח כספי, ואת המרכיב שתרם למאוחד, כדי שנדע, החברה בת הזאת תרמה ככה, בת הזאת תרמה ככה, והחברה האם נשאר לה ככה וככה. זה, אין מידע כזה בדוח כספי. בניירות העבודה כמובן יש מאחורי זה, אבל אין מידע כזה לקורא, יש את זה פה, אין בביאורים את זה. בורים מגזרים זה לא לפי חברות בנות, זה מגזרים, זה חתך אחר. אין כל חברה בת, תאמין לי, אין. איך תסובב את זה? אין. אין ממש פה חברה בת. לא, לא מבקשים דוח חברה, לא להגזים. רק את ההכנסות ביקשנו, בסדר? לא דורשים דוח נפרד. מה שאת זוכר, משהו שעבר, זה היה חברה כלולה. ואמרתי שכלולה יותר גרוע מבת. בת, שולטים, לא רואים אותה. כלולה, השפעה מהותית, אבל מהותית מאוד, אכלנו אותה. מי אכל? החברה הכלולה. היא הופכת להיות מפרטית לציבורית, מה שלימדתי לכם בשבוע שעבר. מקרה תנובה, סיפור הגדול שסיפרנו פה, מקרה עסקר, דיברנו על זה הרבה פה, מי שהיה ונהנה איתנו בשבוע שעבר. אוקיי? ברור? הלאה. רשימת הלוואות. נקודה נוספת, רשימת הלוואות. כל הלוואות שניתנו, כל הסוגים, היקפים, סכומים, למי נתנו? ועוד
שנלקחו גם?
מה?
גם הלוואות
שנלקחו? יתרת הלוואות פה רוצים ללווים שונים. ללווים שונים קיבל לווה רק מה שנתנו. רק מה שנתנו. לא, זה אותו סעיף. רשימת הלוואות זה אותו סעיף. לא שיניתי שום דבר. שאלו פה שאלה, עניתי. מה השאלה?
שהחברה מתנהלת.
כן, כן. מסחר בבורסה, כלומר רק אם יש בעיות מסחר, אם הייתה הפסקת מסחר למשל, צפרו למה הייתה הפסקת מסחר. נקודה נוספת, תשלומים לנושאי משרה בכירה. מה דורשים פה?
רגע, לגבי
מסחר במסחר, רק הפסקת מסחר, כן, רק שיש בעיות. לא, אם אין בעיות, יש מסחר שוטף, אין מה להגיד. שוב, תשלומים לנושא משרה, תירה, כאשר רוצים רק את חמשת חבלי השכר הגבוהים ביותר. מזה אנחנו רואים איפה, בעיתונים, את התחרות הזו. כל יום עד ה-31 לשלישי מפרסמים דוחות תקופתיים, מהסעיף הזה, כל הזמן אומרים, הנה זה הצליח להשיג יותר, המנכ״ל הזה מרוויח יותר. יום יומיים אחרי זה, יש עוד אחד יותר, 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 עד שמגיעים בסוף למנצח המנצחים, בעל השכר הגבוה ביותר, שכמובן זה מעוות כזה, כי יש שם את ההיבט החשבונאי להטבות עובדים, להיבט של אופציות. ואז פתאום רושמים בשנה הראשונה, אם אני אתן לכם נגיד קייס בחשבונאות, יש לכם ארבע מנות לאופציות, אוקיי? כמה מסך ההוצאה יירשם בשנה הראשונה? ארבע מנות. זה לא מתפלג ואומר לי רבע. אני מחלק ארבע מנות, השנה הזו מקבל מנה, אני יכול לממש. השנה הבאה אתה מקבל את המנה, את ארבע מנות עכשיו, אבל אתה יכול לממש בשנה השנייה. אחר כך בשנה השלישית, ואחר כך בשנה הרביעית אפשר לממש. כלומר, כל מנה אפשר לממש אחרי שנה, אחרי שנתיים, אחרי שלוש, אחרי ארבע. משמע בשנה הראשונה יש לי את רוב המנות. כלומר, כמה זה יוצא? למה שתיים וחצי? יש לי ארבע מנות פיקרון, נכון? שליש מה זה, ורבע מה זה, יפה. כמה זה יוצא? 60%. 60% בשנה הראשונה, בום, לרווח והפסד. זה שאלה בפיננסית אגב, זה לא בביקורת. שולחים בפיננסית, מנות, נותנים לכם מנות, ערבובים, מה ההוצאה החשבונית בסוף?
תחשבו על זה, מה שאמרתי. זה לא לביקורת, פיננסית, בכל אופן, זה רק מעוות את מה שאמרתי, המקבלי השכר, הם פתאום כאילו מקבלים איזה מספר כזה גבוה, שבפועל הם אפילו לא מרגישים את זה, ולא בטוח שירגישו את זה. יכול להיות שהאופציות האלה לא שוות שום דבר. יכול להיות.
הלאה. עוד דוגמה נוספת, עדיין ברשימות האלה, החזקות בעל עניין. החזקות בעל עניין בתאגיד, במניות ובניירות ערך אמירים של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה, בתאריך הדוח או בתאריך סמוך לו ככל האפשר. פה יש פה שוב פעם טבלאות, רשימות ואחוזים שמחזיקים בעלי העניין והשם שלהם, תעודת זהות שלהם והיכולת למנות דירקטורים. קיצור רשימות, אני לא מקריא את התתי טבלאות לכל נושא, בסדר? מי שרצה כמובן תרגישו חופשי, אמרתי. נקודה נוספת, תיאור ההון הרשום, המונפק וניירות ערך האמירים. הנפרע, רואים את זה איזשהו בדוח, אמרו זה לא מספיק ההון הרשום והמונפק שאתם מציינים, נו נתונים, נתונים, מי רדום, מי לא רדום, מי רדום פה? מי מניה רדומה פה? אז בעיקרון, אני... רק אל תנפיקו את עצמכם פה. בעיקרון, צריך ממש לתת נתונים על הפרטים. כן, כולם פה אוצר. אוצר של אמא ואבא.
תחוץ חשבונות האלה.
אפשר לבנות באמת צריפים מהקרשים שאנחנו מייצרים פה. הבטיחות האלה כאן. הלאה, נושא נוסף, דירקטורים. מי הם הדירקטורים של התאגיד? שימו לב, עמוד שלם. פרטים. מה השם שלו, כתובת, לידה, דחץ, לא דחץ, בעל עניין, לא בעל עניין, עם מי הוא עובד, מה הוא עובד. כמעט תחביבים עוד מעט, שאלו אותו וזהו. מה? הכל דבר עוד נהיות ערך, אמרתי. הכל מי? זה ממש רשום אפילו, שימו לב, לא סתם תקנות נהיות ערך, ככה ממלאים, שימו לב. רושמים, תקנה 26, ממש רושמים, תקנה 26, הדירקטורים של התאגיד וממלאים את הטבלה.
מה עשו בחמש שנים האחרונות?
כן, מה עשו בחמש שנים האחרונות. בוא נדעת על כל דירקטור, הרבה דברים דרך...
פוגה.
אני אראה, זה פוגה הכל, נכון? מה לעשות? כל הפרטים על הדירקטורים תקבלו פה. אוקיי.
עד שאתה מסיים
להסיע. טלפון אין? נכון, אין טלפון. נכון, לא דורשים טלפון. אבל אפשר לה. השכלה יש, הכל. מספר פספורט? באמת? יכול להיות. לא זוכר שנתתי פעם, אבל יכול להיות.
יש לו מספר פספורט.
אוקיי. נושאי משרה בחירה. נושאי משרה בחירה בתאגיד. עוד פעם, גם פה צריך לתת נתונים. מי הם, מה הם, למה, כמה. כמה זמן הם, איך אני, באיזה תפקידים, מה היה לפניכם. שוב, אני לא צריך לזכור את כל הדברים האלה, אבל מה אני מראה? שאם יגידו דירקטורים ויחליטו דווקא בזה להתמקד, תרשמו מה שנראה לכם, כנראה זה נכון. כאילו, מה צריך לקבל פרטים הדירקטור? מה הייתם רוצים על נושא משרה? תנסו לרשום מה שנראה לכם. רוב הסיכויים שנגעתם ברוב הדברים, וזה בסדר, אבל שוב פעם, זה קיצוני של קיצוני של קיצוני. אף פעם לא היה על דירקטורים של התאגיד, אף פעם לא דרשו את הסעיפים האלה מהמידע נוסף, ובטח לא יכנסו בפנים. אם יכנסו, אז אמרתי מה לעשות. אבל לא מאמין.
נכון, לא נכון.
בדיוק, בדיוק, ממש. אבל לבוא ככה, יודעים הכל. אבל יודעים את השיטה, את הטכניקה, את הדרך. זה גם נלמד ביום של 12 שעות. אני אשים לכם את כל הביטחון, איך לעבוד עלינו כבוחנים שלכם. ואיך לעבוד במועצה? המוכנים שלכם. מה? 12 שעות. של שיכון חושים. בביקורת. במסאז'ים. באזור אוגוסט זה יוצא. זה בהשלמות. יש עוד השלמות ואז יום מרתון. אוקיי? סעיף הבא, עוד לא פורסמו תאריכים, זה צריך להיות תאומים בין שערבני אלינו וכולי, אנחנו עושים תאומים עכשיו.
תתאם עם שערבני.
ביום הזה אנחנו מרקרים את הספרים?
ביום הזה לומדים איך למרקר, אני לא בטוח יחכה לכל מרקור שלכם, אוקיי? אנחנו נדבר איך ממרקרים, דוגמאות וכו', ואז רושמים, אבל מה למרקר? כן רושמים. לא תמיד יש כאלה שיחכו כל צבע, רגע, צבע, צבע. תרשימו מה למרקר, אני אומר לך. רואה חשבון של התאגיד. רואה חשבון של התאגיד. אז מי הוא, מה הוא? לא הרבה פרטים נותנים עליו.
שכר
טרחה זה במקום אחר, בסעיף אחר, זה בדוח הדירקטוריון שנלמד בנפרד, לא פה, לא בתוך החלק של הדוח התקופתי, כלומר, לא בחלק של המידע הנוסף, זה נמצא פה, אבל בכל, בדוח התקופתי זה נמצא, בסך הכל. שינוי בתקנון, שינוי בתקנון אם יש. דבר נוסף, המלצות והחלטות הדירקטורים. אם יש כל מיני המלצות או החלטות של הדירקטורים שאולי לא טעון אספה כללית, אז צריך לתת, כמו למשל, החליטו על פדיון מוקדם של אגח. צריך לספר על זה. נקודה נוספת, כל מיני החלטות חברה. עדיין במה? י"א? מה זה י"א? לא ספרתי את זה עד עכשיו, י"א. אני עוד בית, אני יודע. אני עדיין במידע הנוסף. בסדר? נכון, אמרתי, כל אחד יבחר לעצמו, מה אמרתי? יש כאלה שזוכרים דווקא את זה, יש כאלה, למה? אני אמרתי, תתתי נשימה. תזרמו, תסתכלו, ייזכר לך משהו הכי טוב. דירקטור, נושא משרה, עורך חשבון, זוכרים? יאללה, תרוצו עם זה. זוכרים עוד משהו? החלטות חברה, סעיף הבא, החלטות חברה. החלטות חברה, כן. בהחלטות חברה יש כל מיני פעולות לאישור ועסקאות לאישור. כן. שוועדת הביקורת צריכה לאשר וצריך לדווח על כך. למשל, פטור, פסיק, ביטוח, או התחייבות לשיפוי נושאי משרה בחברה. עד כאן תיארתי את המידע הנוסף, כמו שאמרתי, מתוך זה, חמישה, שבעה זה הגזמה, חמישה זה מספיק. עכשיו אני ב... עסקי התאגיד, מה שאני הולך ללמד אתכם עכשיו, ושוב פעם להכתיב לכם רשימה של דברים חשובים, זה טוב לנו גם לפה תרשמו, וגם שנלמד תשקיף אני לא אחזור על הרשימה הזו, אני אזכיר לכם שלמדנו אותה פה. אני עכשיו מכניס את התוכן של פרק תראו עסקי התאגיד, שהוא פרק עם הרבה מאוד סעיפים, וישמש לנו בכל הדברים. לתשקיפים. מה הרשימה? זה הברנע. שאומרים לך, תביא את הברנע בפרקטיקה, תביא את הפרק הזה. אל תביא את אמיר ברנע. מה החברה? נכון. אתה עובד איתו? אוקיי.
הוא
אח שלו. אח שלו? אה, אתה יודע זה, אוקיי. אני לא, שום מה אני עושה. אני עכשיו בפרק הזה. בסדר, תראו עסקי התאגיד, עכשיו אני נכנס נימה לנושא. בינתיים עשיתי מינגלים קצת, דיברנו, שחקנו. בואו נדבר על הנושאים. ראשית, יש לתת תיאור כללי. תיאור כללי להתפתחות עסקי התאגיד, לרבות בחתך מגזרי, השקעות, דיווידנדים וכיוצא בזה. זה ככה מנת פתיחה כזו, מספרים באופן כללי כזה. עמוד, שניים, שלוש, לא הרבה. אחר כך נכנסים לפרק פרצני שנקרא תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילויות. זה לא מגזרים, זה לא מוכן להיות בהגדרה של מגזר, לפי תחומי פעילויות. זה לא מוכן להיות בדיוק ההגדרה של מגזר לפי הקנה החשבונאית, זה לפי הראש של הפעילויות של הארגון. מומלץ, מומלץ, הקטע הזה גם שהמגזרים, גם ההנהלה מחליטה, אבל מומלץ שהם יחליטו על אותו דבר. שלא יגידו, יש לי מגזר כזה, אני חושב מגזר כזה של מלונאות, אבל יש לי עוד תחומי פעילויות שלא דווקא נכנס למגזר מלונאות, כמו שירותי ספא, יש לי מערכת ספא בכמה מקומות בארץ. אז זה בכלל פעילות אחרת. או שזה מגזר המלונאות והספא, שרח לזה ביחד. אז משתדלים לחבר את זה ושלא יפצלו, כי כל מגזר מטרתו, כשמנסים מגזרים, שיעמוד במבחנים מסוימים. תחומי פעילות אין הגדרה למבחנים. למדתם מגזרים, נכון? חוזה מה, כמה אחוז? 10%, אוקיי? דיברנו על זה בשיעור שעבר, זוכרים על המגזרים ועל התפיסה? אז מבחינתנו זה לא תמיד אותו דבר, אבל יכול להיות. מה יש בתוך הפרק הפרטני? אני עכשיו נכנס פנימה לתחומי פעילות, אני לא אגיד כל פעם בתחומי הפעילות, בתחומי הפעילות, בתחומי הפעילויות, כל מה שאני אגיד קשור לתחומי הפעילויות. בסדר? 1, 2, 3, אני מריץ ברצף, אני לא אומר 1, 2, 3, 10, 20, 30. בסדר? אני פשוט אומר 1, 1. אני לא אגיד גם שעברתי סעיף, אני אעצור את הנשימה ותבינו שאפשר. מבנה תחום הפעילות והשינויים שחלו בו. מגבלות, פסיק חקיקה, פסיק תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות. שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו. בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו. התפתחויות בשווקים או שינויים במאפייני הלקוחות. שינויים טכנולוגיים. שינויים טכנולוגיים שעשויים להשפיע מהותית. על מה? תחום הפעילות. אוקיי? תמיד זה תחום הפעילות. גורמי ההצלחה הקריטיים. והשינויים החלים בהם או שחלו בהם. שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם. מחסומי כניסה ויציאה עיקריים. כלומר, אם יש תחום פעילות שקשה להיכנס, מסבירים למה קשה להיכנס, או קל להיכנס, או לצאת, עולה לך הרבה כסף, צריך לדעת את זה. יש מחסום יציאה. תחליפים למוצרים ולשירותים. תחליפים למוצרים ולשירותים, כלומר אם לקוח בא קונה משהו, יש תחליף במקום אחר, צריך לדעת מה התחליפים, מה משהו שהוא דומה.
זה מתחרים או תחליפים באותה חברה?
תחליפים זה גם במתחרים וגם באותה חברה, כלומר כל מיני מוצרים שהם או דומה. כן, תחליפים של נס קפה, אז לאטה, לאטה מקיאטו ועוד ועוד, אמריקנו. הנה מי זה, אתם רוצים קפה? הבנתי, למה הזכרתי את זה? שטות. הלאה. אבל הזכירו את זה, לא אני הזכרתי. מבנה התחרות. איך נראית התחרות? בענף, בתחום, תיאור כל המוצרים והשירותים. פילוח הכנסות ורווחיות של ממש כל מוצר וכל שירות. בכל שירות. זה כמובן כל ה... אין פה תחרותיות, כאילו, אם רוצים להסתיר מידע, אין פה. בשביל להסתיר מידע, אל תהיו ציבורים. רוצים להיות ציבורים, עד הסוף. נדבר על זה גם בתשקיפים, את היתרונות והחסרונות. מוצרים ושירותים חדשים, שהוצאנו לאחרונה. מוצרים ושירותים חדשים. שיווק והפצה. איך עובד המערך הזה? צבר הזמנות, צבר הזמנות, עונתיות, אם יש, עונתיות, כושר ייצור, כושר ייצור, מחס צפה, ניתוח רכוש קבוע והמתקנים, ניתוח רכוש קבוע והמתקנים עד לרמת הפרט, כולל אם יש קרקעות, כל קרקע. בביאורים בדוחות כספיים לא רואים כל קרקע, נכון? הקרקע בנתניה, מסוג כזה, בהיקף כזה. אומרים באופן כללי, כמה קרקעות, בהיקפים, סכומים. לא, כל אחד. פה כל קרקע, כל פסיק, כל הסיב רכוש קבוע, פירוטים. מחקר ופיתוח. תיאור כל הסי של מחקר ופיתוח בפנים. נכסים לא מוחשיים. נכסים לא מוחשיים. הון אנושי. הון אנושי. הון חוזר. הון חוזר. השקעות. כל הסוגים. מימון והרכב המימון. מיסוי. ממש ניתוח מיסוי לאלה ולאלה. אני לא מקריא לכם כל... סעיף פה עם עשרות תתי סעיפים. אמרתי, אתם צריכים לזכור מהרשימה שאני מקריא לכם, שהיא כללית מתוכה חמישה עד שבעה. ששאלו על תיאור עסקי התאגיד, וזה שואלים, על הפרק הזה או הפרק לשאול, אז צריכים להבין מה זה הנושא הזה, נעמיק על זה גם בתשקיפים כמו שאמרנו, אבל לתת דוגמאות, אז חמישה עד שבעה נושאים מתוך תיאור עסקי התאגיד. שזה מתחום הפעילות, כן, מהגדרה. כן, אבל צריך להגיד להם שאם יש שאלה כזו, יש לתאר את הרכב המיסוי. אני אתן לכם מילה, הנה זה משפט. יש לתאר את הרכב המיסוי בחברה, ואז אתם יכולים לפרוח, כמו שאמרתי, מה שאתם רוצים. לרבות, ההיבט המיסוי בתחום הפטורים, הדברים החייבים בשיעורי מס. מה שאתם למדתם ממיסים, שפכים פה את כל מה שאתה יודעת. והכל נכון. כי יש שם הכל. באמת, הכל. מוצרים, תחשבי על מה את רוצה במוצר לדעת, תרשמי, יהיה. בסדר? אז לא רק מילה, אלא אני אתן לכם את המילים כדי שיהיה לכם כלי. אם ישאלו, להתמודד, וגם אז לא ללמוד את כל הרשימות, אני מכיר לכם איזה 30 נושאים, או 40, אני לא יודע. איכות הסביבה. איכות הסביבה, פה ממש דורשים ניתוח של השלכות הסביבתיות שיש לחברה. את כל ההשלכות הסביבתיות שיש לחברה, היא מזהמת באוויר, בים, ביבשה. השקעות סביבתיות, אם השקיע הרבה כסף בשביל התחום הסביבתי. מגבלות ופיקוח, מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד. הסכמים מהותיים. הליכים משפטיים. יעדים ואסטרטגיה עסקית. שינויים חריגים בעסקי התאגיד. אירועים מיוחדים. כן, אין בעיה, זה כיף. אני רוצה שזה רק יבוא לכם מהר, שלא יחב לכם הרשימה הזו. אני כאוהב להקריא אותה, אבל אני עושה לכם תקציר של תקציר, במקום לשלוח אתכם לעשות שיעורי בית, אז לפחות אני אומר פה, אני יודע שזה מכאיב לסטודנטים. זה הקטע שבין כל השיעורים שאתה מקריא רשימות, לי זה קשה, יש לי עוד כמה רשימות כאלה, זה עוד לא נגמר רשימות להיום. יש את זה באתר, רק שהרשימות הן בכותרות, ובתוך כותרת יש את ה... הראיתי לכם את הטבלאות, אז מה יצא מזה? התראי את זה טבעה לי. אז אני עכשיו לוקח את מה שיש באתר, ועכשיו מתקצר את זה, אוקיי? ומסביר כל מילה. אז ניסיתי כמה שאפשר, גם מתקצר שם וגם מפה אני מתקצר.
מה
עוד כמה? אין, זה לא פה.
מה עם תרומה לחברה?
זה פה, זה פה, בדוח דירקטוריון. כן, זה פה. פה רק הקטע הסביבתי. אוקיי, הלאה. מידע צופה פני עתיד, זה מאוד חשוב.
וגם אחרי שינויים חריגים בעסקי
תאגיד, סליחה? אירועים מיוחדים אמרת. אחרי אירועים מיוחדים, מידע צופה פני עתיד, שאז תרשמו, ראו שיעור בנושא תחזיות, נלמד בעוד שני שיעורים נושא של תחזיות, אז נזכיר את מידע צופה פני עתיד, נלמד לכם את ההצעה לתקן הישראלית בנושא מידע צופה פני עתיד, ונלמד את זה לעומק, נלמד תחזיות, נלמד כל מיני מידע חזוי, מידע צפוי, מידע הזוי, גם נלמד, הכל שם הזוי, ואנחנו כאורך חשבון לא צריכים לתת את הדוח שלנו. אנחנו נגיד בדוח שלנו, אנחנו נגיד מילים כמו, תשמעו, כל מה שכתוב כאן כנראה לא יתקיים. זה בערך הדיווח שלנו. אבל להראות עד כמה זה הזוי, אז רואה חשבון אומר בדוח שלו, זה לא חוות דעת, זה לא דוח סקירה, זה לא דוח מיוחד, זה משהו מאוד מיוחד. הוא אומר מפורש, תדעו כל מה שכתוב כאן כנראה לא יתקיים. ולא רק זאת, תדעו שבדרך כלל זה לא מתקיים. ולא רק זאת, כל מה שרשום שם, אני לא יכול אפילו להניח את דעתי. לא מסוגל להניח דעתי, לא יכול אפילו לתת סקירתי. כלום. בקיצור, משלמים לנו כסף ונותנים דיסקליימר מה אנחנו לא יכולים לתת. אני אלמד את זה בנפרד וזה חשוב. זה אחד מששת הסעיפים מתוך 70 נושאים למועצה שיש לנו, שאנחנו לומדים אותם, שאני אגיד אותם שחובה ללמוד אותם לעומק. זה כאילו באותו לבל של דוח מבקרים, דוח סקירה וכו', רק שהוא לא מופיע באותה שכיחות. מופיע פעם בכמה שנים, אבל שזה מופיע חבל הזמן. הציון הזוי של האנשים שמקבלים, הזוי לחלוטין, כי הנושא לא אכיל. ואנחנו נלמד את זה, יהיה לי שיעור נחמד אתכם בנושא עד שתבינו את זה לעומק. אני אומר, בתוך דיווחים לרשויות אמרתי שבתוך עסקי התאגיד יש מידע צופה פני עתיד. את הנושא הזה נלמד בנפרד. מתי? עוד שני שיעורים.
מה הטבלה עם
מיקסים?
הטבלה עם מיקסים כצופה פני עתיד, מה הסיכונים
שהולך להיות בעסקים? בואו נגיע לזה, זה לא רק מיקסים, זה כל... זה מידע חזוי עם דוח פרופורמה משולב. משולב. איזה פרופורמה? גם אחורה, גם קדימה.
יש okay. מסוכן
מאוד. נדבר על זה בנפרד, לא רוצה עכשיו להעמיק. ומידע מגזרי. מידע מגזרי.
אז זה בנוסף
למקודם יותר מגזרי מכל מגזרי. מה, לא הבנתי?
קודם היה משהו מקביל למגזרי אולי.
זה מידע מגזרי, שם זה היה לפי תחומי פעילות. אמרתי, לא תמיד זה אותו דבר. בדרך כלל, אם לא, מידע מגזרי. בואו קחו הפסקה עד 20-26, ואז רצוף עד 8 ונסגור עניין. תעשה. איזה לחץ, יאללה. מה?
26.
המלאים, אתם שומעים?
צריך את זה?
יש לך אתר. יש לנו אתר.